ברוכים הבאים לפינה העברית, כאן נירית גרין. היום בחרתי לדבר על שירי הזיכרון של ולדיסלב שלנגל, המשורר והסטריקן הפופולרי של גטו ורשה, שנרצח בידי הנאצים. יש לשיריו ערך אדיר, אלו לא עדויות אישיות, אלא עדות קולקטיבית. סביר להניח שלא רבים מכירים את השם ולדיסלב שלנגל. הערפל נמוג רק במעט כאשר מזכירים את השיר התחנה הקטנה טרבלינקה, שכתב ושתרגמה הלינה בירנבאום, ניצולת שואה, ואימו של מפיק האלבום יעקב גלעד מאפר ואבק, אלבומו של יהודה פרוליקר, ואין אפילו קופה, גם איש המטענים איננו, ובעבור מיליון לא תקבל כרטיס חזור. אבל שלנגל, טוענים חברי להקת אל המשורר, הוא הרבה יותר מעבר לעוד משורר. שלנגל הוא רוקר של ממש, רוקר שחייו כמו חייהם של מיליונים נוספים נגדעו באיבם. עם הידיעה הזו הם יצאו למשימה גדולה. בקשה למימון המונים להוצאת אלבום שמבוסס על שיריו, עם לחנים מקוריים שלהם. בתרבותינו, הקונוטציה למושג שירי שואה היא שירים של ימי זיכרון, שירים יפים, שקטים, שבדרך כלל נכתבו אחרי השואה ועוסקים בזיכרון. מסביר חבר הלהקה בועז אלברט, אשר תרגם שבעה מן השירים באלבום המתוכנן. השירים של שלנגל אינם שירי זיכרון, כי הם שירי עדות, שירים מסמכים כמו ששלנגל קרא להם. הוא ידע שלשירים שהוא כותב יש ערך היסטורי. מכיוון שאנחנו יודעים ששיריו היו פופולריים מאוד בגטו, הלהקה החליטה שהם יכולים להתייחס אליהם כמבטאים רגשות, תחושות והלכי רוח של רבים מהיהודים בגטו ורשה. מבחינה הזו יש לשירים הללו ערך אדיר. אלו לא עדויות אישיות שבהן אדם מעיד על עצמו ועל סביבתו הקרובה, אלא סוג של עדות קולקטיבית. להקת אל המשורר הוקמה לפני 7 שנים עם הקלטת אלבום הבכורה חיים נחמן ביאליק והמופע שעלה בעקבותיו אל המשורר. חיים נחמן ביאליק לייב. 3 מחברי הלהקה, טל גולדברג מקיבוץ רביד על הגיטרות, אורי מייזלמן מתל אביב על התופים ובועז אלברט משוהם על השירה והגיטרות. הם אנשי חינוך בוגרי תנועת הנוער העובד והלומד. חברים בתנועת דרור ישראל ובין היתר מדריכים בני נוער ומבוגרים במסעות לפולין. שם הכירו את שיריו של שלנגל. אליהם הצטרף עידו קגן על גיטרה בס, מוזיקאי, אמן, וידאו ארט וחבר לשעבר בלהקת מיומנה. הרעיון נולד במסעות שהם מדריכים בפולין, מספר מייזלמן. מכיוון שהשירים של שלנגל כל כך רגישים, חכמים ומעוררי מחשבה, הם משתמשים בהם במהלך ההדרכה שלהם בגטו ורשה. ועם הזמן נרקם הרעיון להלחין אותם ולהביאם לידיעת הציבור שמחוץ למעגל ההתעניינות הרגיל. כלומר, שאינם מדריכי פולין, מורים להיסטוריה או חביבים מושבעים של היסטוריית השואה. מכיוון שהם עוסקים בחינוך ובהוראת השואה כבר שנים רבות, הם די מצויים בעולם התוכן. אלברט מוסיף, אנו יכולים להבין את השירים לא רק מילולית, אלא גם את המשמעות שהייתה להם בתקופה שנכתבו בה ושנקראו על ידי תושבי הגטו. לכן גם בחרנו שירים שמצליחים לתת איזושהי תמונה רחבה על גטו ורשה ועל חיי היהודים בתקופה הנוראה הזאת, ובמקומות שצריך אנחנו מוסיפים ביאורים ורקע. השיר שתי מיטות, הראשון מתוך האלבום שני אדונים בשלג, שירי גטו ורשה, הוקלט במסגרת הכל עוד נשאר. פרויקט משותף של משרד הסברה ורשת ג' באפריל 2011. בשנים האחרונות הם משלבים את שיריו של שלנגל בהופעתיהם, ועכשיו כאמור החליטו לעלות הילוך ולהוציא את שיריו באלבום. להפקה המוזיקלית גויס עודד פרח. הם נסעו לוורשה כדי לחפש חומרי מקור בארכיונים בפולין. עשו חזרות ונכנסו לאולפן. המועצה לתרבות ואומנות במפעל הפיס והקרן לעידוד היצירה של הקום התגייסו כדי לסייע, וחברי הלהקה השקיעו גם מכספם האישי. הם הוציאו אלבום שיצא כספר דיסק. עם לחנים מקוריים וביצועים של חברי הלהקה, וספרון מעוצב על אודות גטו ורשה, שלנגל ויצירתו. כוחה של שירה. אני עובר וממיין את השירים אשר כתבתי לאלו שאינם חיים עוד. את השירים הללו קראתי לאנשים חיים, חמים, כשהאמנתי בכל ליבי שיגיע הקץ לכל זה, ושנשרוד, שנזכה לראות את המחר, כשאמנתי בנקמה, בשמחה ובבנייה חדשה, קראו.
מחשפת ההמון, גונבת הצלב, מחסה בבוץ את הזהב.
ולדיסלב שלנגל נולד בוורשה ב-1912. אביו מאוריצי שלנגל, צייר, בונה תפאורות ומעצב כרזות לבתי קולנוע, שלח אותו ללמוד בבית הספר למסחר של ורשה, וכבר במהלך לימודיו גילה את כישרונו של הבן בכתיבה וחריזה. עם סיום לימודיו ב-1930 החל לפרסם שירים ומאמרים בבמות ספרותיות ופוליטיות שונות בפולין. בכתיבתו התייחס לתחושות הפחד והבדידות המלוות את הגורל היהודי. אל תקנו לוחות שנה חדשים, כתב ב-1932, ובנוסף עשר בכתיבתו במסורת היהודית, במדינתו פולין ובאהבתו הרבה לעיר ורשה. בשבועון הסאטירי, שפילקי, פרסם שלנגל שירים ומאמרים נוספים, כולם בשפה פולנית פשוטה המשלבת הומור וסאטירה. במקביל לפרסומיו בעיתונות הכתובה, כתב שלנגל פזמונים ופזמונים לקברט, לתיאטרון ולקולנוע. הוא אף הצליח ליצור בשיתוף פעולה עם מלחינים שונים כמה להיטים שהפכו אותו לאחד היוצרים המוכרים ביותר בוורשה שלפני המלחמה. עם פלישת הנאצים לפולין ונפילתה של ורשה בספטמבר 1939, נמלטו שלנגל ואשתו מזרחה לביאליסטוק, שהפכה בעקבות פלישת ברית המועצות לשטח סובייטי. בביאליסטוק הצטרף ללהקת תיאטרון מיניאטורות מקומית, ולאחר שהתפרקה ב-1940 הצטרף לתיאטרון מיניאטורות בלבוב. בעקבות הפלישה הגרמנית לשטחי הסובייטים ב-22 ביוני 1941, חזרו שלנגל ואשתו לוורשה לדירת המשפחה שברחוב וליצוב 14, שהייתה בתחומי הגטו. סופרים ויוצרים רבים ניסו להתפרנס בגטו מקריאת יצירות, הרצאות והופעות בערבי ספרות. שלנגל החל לעבוד כיוצר ומבצע בקפה שוצוקה, אומנות ופולנית, ברחוב לשנו 2, הקפה הסברותי הפופולרי והיוקרתי ביותר בגטו, לצד אמנים מפורסמים ומוכשרים כגון המשורר לאוניד פוקשנסקי, הקומיקאי והזמר יוסף ליפסקי, והזמרות דיאנה בלומנפלד, פולה בראון, ויארה גרן ומריה אייזנשטאט, אשר לובו על ידי הפסנתרן ולדיסטב שפילמן, שסיפורו מתואר בסרט הפסנתרן של רומן פולנסקי. האטרקציה הגדולה בקפה הייתה הקברט הסאטירי, העיתון החי, שנוצר ובוצע על ידי משתתפים קפואים. זו הייתה קרוניקה מדוברת של הגטו שעלתה בכל שבוע, הרבה בזכות פזמוניו של שלנגל והמונולוגים האינטליגנטיים וההומוריסטיים שלו. שלנגל צחק על הכל, על המשטרה היהודית, על היחסים בחברה היהודית, על פעילות היודנראט ועוד. באוקטובר 1940 מצא עצמו שלנגל עם חצי מיליון יהודי ורשה והסביבה כלו בגטו ורשה, בית הכלא הגדול בעולם. את שיריו הוא הקריא בבית הקפה שטוקה ובמסיבות פרטיות שנערכו בדירות שונות בגטו. שיריו הועתקו והופצו ברחבי הגטו. ניצולי הגטו וההיסטוריונים סיפקו ועדיין מספקים עדויות רבות על החיים והמוות בתקופת השואה. עם זאת נראה כי לשירה יש כוח מיוחד, כפי שהסביר פעם ביאליק, השירה היא מרום ויכולת של הביטוי להרגשה ולמחשבה האנושית. במקום שתקצר יד הביטוי הרגיל, תבוא לעזרתו השירה. עדותו של שלנגל באמצעות שיריו מצליחה להעביר בתמציתיות מחשבות, רגשות ותובנות המלווים את האירועים ההיסטוריים. בדף מיומן האקציה, למשל, הוא מתאר את פינוי יאנוש קורצ'אק וחניכיו מבית היתומים אל הרכבות. היום ראיתי את יאנוש קורצ'אק, כשיצא עם הילדים לצעדה האחרונה. הילדים לבשו בגדים של חג, כמו לטיול של שבת בגינה. בידי חג נקיים ויפים, שהיום כבר מותר להחתים. חמישיות צעדו היתומים, מצעד ילדים נרדפים. השיר השני, הצילינדר, מתאר פנטזיה, חלום של יהודי בגטו. אכבוש הצילינדר, חליפה אלבש, את העניבה בתנופה, אכבוש הצילינדר, חליפה אלבש, אלך למשטרה, הז'נדרם יקפה, הז'נדרם יבהל, אולי יתחבא, אולי יחשוב, אולי יחשוב, מישהו ישתגע. שלנגל הרבה לבקר את המציאות עוד בטרם פלשו הגרמנים לפולין. הוא פרסם שירי נבואה קודרים המנבאים את הצפוי. אומר אלברט, את אל תקנו לוחות שנה חדשים הוא כתב כבר בינואר 1938. חצי שנה לפני כן הוא פרסם את השיר עם השם הלטיני ניהילי נובי, אין חדש. החושף את האמת שמאחורי שנאת היהודים, האנטישמיות היא נצחית, ורק סיבותיה משתנות בהתאם להתפתחות במרכאות כביכול של האנושות. פעילותו של שלנגל בבית הקפה נקטעה באקציה הגדולה שהחלה ביולי 1942. שלנגל מצא תעסוקה כעובד כפייה במפעל לייצור מברשות בגטו. הוא עקר עם אשתו לדירה ברחוב שווינטוירסקה 34 והמשיך לכתוב שירים במרץ. ולהם קרא כאמור שירים מסמכים. השירים נכתבים בעיפרון ושלנגל הכין מהם עותקים באמצעות מכונת כתיבה ונייר העתקה. הוא קרח את שיריו וחלק אותם כחוברות למאזיניו. תוכניתו לכתוב אנציקלופדיה קצרה של גטו ורשה לא עלתה בידו, ועם כתבים רבים נעלמה גם עבודתו זאת. שלנגל ראה את עצמו ככותב הקרוניקה של התובעים, כשהדגיש שהסוף הבלתי נמנע מתקרב, קרח את שיריו לחוברת אשר קראתי למתים, וחיבר לה הקדמה מפורטת. בשמיני במאי 1943, במהלך מרד גטו ורשה, גילו הגרמנים את מקום המחבוש של שלנגל, הבונקר של שמעון קץ, ברחוב שווינטורסקה 36. בין 31 הוא נרצח עם אשתו, וקבוצה של כ-130 יהודים נוספים, שהסתתרו באותו הבונקר. כולנו דור שלישי. אחרי המלחמה נמצאו שיריו של שלנגל במקומות שונים. עותק של חוברת שהקדיש לחבר באופן אישי בשמיני באוקטובר 1942 שרד מן המלחמה גם בחלקו השני של הארכיון המחתרתי עונג שבת שנמצא מתחת להריסות הבית ברחוב נובוליפיה בדצמבר 1950. נמצאו שירים שונים של שלנגל וכן עדויות של שירים נוספים. את העותק העדכני ביותר מצא אזרח פולני מהיירה ז'וז'פוף, שניסר שולחן ישן וגילה בין דפנותיו את מחברת השירים, כולל כאלו שנכתבו ממש בימיו האחרונים של המשורר. בשלהי שנות ה-70 יצא לאור קובץ שיריו אשר קראתי למתים, שירי גטו ורשה בפולנית. ב-1987 ראו אור תרגומים לעברית של הלינה בירנבאום, משוררת סופרת בניצולת שואה, שזכרה את שיריו של שלנגל עוד מגטו ורשה. 3 שנים לאחר מכן ראה הספר אור בתרגום לגרמנית. קודם דיברנו על כך ששירי שואה נתפסים כשירי זיכרון נוגעים לקולקטיב של קורבנות, ומכיוון שאנחנו מצווים באחרי מות קדושים אמור, אז שירי השואה המקובלים לא חורגים בדרך כלל מהמקום הצער שבין עצב לרחמים. כך אומר טל גולדברג, אבל שלנגל כתב שם בזמן אמת, ולכן שיריו מביאים מנעד גדול של רגשות, תחושות והתנהגויות, כעס, ציניות, הומור, לא תמיד כלפי הגרמנים. הוא זועם על האלוהים ומעבידו למשפט. הוא מבקר את אלה שמוכנים ובשביל עוד קצת זמן חיים לוותר על כל עיקרון מוסרי וערכי, ובדרך לדרוס את יקיריהם ולבגוד בהם. זוהי ביקורת שהיום כמעט שאי אפשר לשמוע, אבל הוא משמיע אותה. הוא קורא לגרמנים בני אדם. אהבתו לוורשה היא אדירה. כל אלה יכולים לשמע היום מוזרים, לא קשורים, לא מסוכנים עם הזיכרון הסטנדרטי. כולנו דור שלישי, אם כן יש משהו ממלכת התיקון? אלברט אומר כולנו דור שלישי, אבל לא בטוח שזה רלוונטי, כי מי שגדלו במערכת החינוך הישראלית, צרכו וצורכים את התרבות הישראלית, ומכירים את ההיסטוריה היהודית. כולנו דור שלישי בכל מקרה, גם אם אף אחד מהמשפחה שלנו לא השאיר דף עדות ביד ושם. אין פה תיקון ברמה המשפחתית או האישית. זו פשוט התפתחות של זיכרון בשיר סק נדודים שכתב שלנגל טרום השואה. הוא מתאר את התפרקות העיירה היהודית ואת הכמיהה של היהודי הנודד להגיע למקום מבטחים שבו יוכל באומץ ובביטחון להתמודד עם הזיכרונות שלו. אולי כבר הגענו למקום הזה ואנחנו יכולים להתמודד עם הזיכרון האמיתי המודחק של השואה. זיכרון שבו לא כולם קדושים ולא כולם עצובים. זיכרון שהוא לא בשחור לבן עם קצת טלאי צהוב, אלא זיכרון של צבע, זיכרון של חיים, ולא רק זיכרון של רצח ומוות. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.
מכין מצות לחג עם דם של ילדים, עוקר להם את העיניים לכבוד האלוהים. השנים עוברות, העולם משתנה, יש תרבות וקדמה, ועבורכם תמיד הכל כה פשוט. אני מתחבא בלילות, סופר את הזהב, כשזקני ציון ירצו מיד יפרוץ הקרב, הספסר הגדול, הקוסם הגדול, רק אחריז על הסיסמה תפרוץ מהפכה. השנה נמסים אל תהום הזמן, הכל משתנה, הדעות הקדומות נעלמות באשר, לי זה לא משנה, האנושות מסתחררת אל עבר עתיד מצוין, ורק עבורי, ורק איתי, ורק עבורי, ורק בשבילי, אין חדש. אני ניצול ובורדנות, אני משבר בין לאומי, רואים ומר ונחפים, חסמיד הדוק וצונת אלוהים, כל הרע שבעולם מקורו בביבי, את הזהב שגנבתי ואוריי מחביא, רק אסתלק והעולם יביא עפון לעד, אני חומר הנפש להשתקת ההמון. ואני חי לא נעים דווקא להכעיס, אני יהודי.